שבת שלום וברך לכם, לצוות ולכל המאזינים היקרים.
חזק וברוך לרב. אנחנו כבר ברשות הרב נפנה למאזינים. יש איתנו מאזינה מקריית אתא. שלום לך הגברת שמרית. הגברת איתנו?
כן.
בקול רם בבקשה.
כן, יש לי שאלה לשאול את הרב. אני לפני הילד השני שלי עברתי הפלה בחודש רביעי, ואני רוצה לדעת אם הבן שלי השני נקרא בן בכור, ואם מותר לו לצום את הצום של הבכורות.
ההלכה קובעת כך: אם היה ריקום איברים של הנפל, אז הנפל נקרא בכור והבא אחריו אינו בכור. מה ההגדרה של ריקום איברים? הפוסקים כתבו שאני צריך שיראו צורות גפיים עליונות ותחתונות, גם אם אין זרועות שלמות, אבל היה צורות של ידיים ורגליים התחילו להיווצר במעי אמו, אז הוא נקרא בריה, הוא כן אדם, אם כי הוא נפל, ואז הבא הרב אינו בכור. אבל במידה והוא היה רק גוש בשר, ללא, סליחה על התיאורים הפתולוגיים, אבל לצורך העניין אני פשוט משתמש בזה, אז אם היה רק גוש, אז ובלי ריקום איברים, הראשון אינו נקרא ילד, והבא אחריו הוא הבכור במידה והוא זכר. אז צריך ללכת אחורה ולדעת מה היה בדיוק בתקופת ההפלה, ולפי זה אנחנו נקבע מה, אם הוא צריך פדיון או לא צריך פדיון, או דינו כדין בכור או לא. תודה רבה.
תודה רבה, בשורות טובות. אנחנו עם משה מרצליה, שלום לך.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שלום ושבת שלום.
שאלה כבוד הרב, האם יש ה-30 או ה-7 יצא בערב ראש חודש?
לא בערב, ביום.
ביום ראש חודש, ביום ראש חודש, האם עולים לבית העלמין?
ביום ראש חודש אסור לעלות לבית העלמין, דוחים את זה תמיד למחורתו.
דוחים את זה.
זאת אומרת, כאשר חל עם יום היורצייט או ה-7 או ה-30 בראש חודש עצמו, דוחים אותו למחרת. כך עושים, כך מנהג ישראל. תברכו ושיהיו בשורות טובות.
תודה רבה, שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה. ואנחנו עם דקל מביתר, שלום לך דקל. דקל?
שלום וברכה, שלום כבוד הרב.
בבקשה.
שלום וברכה, ראשית כל לפני השאלה, פותחים בכבוד אכסניה. רצינו להודות לכבוד הרב בן ציון צפי, בתור מאזין ותיק וגם שומע את השיעורים במוסייף וגם בכל מרן, קצת הכרת הטוב לרב, יישר כוח לרב על כל הפעילות וזיכוי הרבים שהרב עושה למעננו והסבלנות שהרב עונה על כל השאלות, וברוך תהיה כבוד הרב. ועכשיו לשאלה כבוד הרב, רצינו לשאול, יש הרבה שמתבלבלים בין ימי עומר כבוד הרב לימי הספירה לגבי ברכת שהחיינו,
ונשאל כך.
קודם כל, זה ימי עומר זה ימי שמחה יותר, כן? כפי שידוע לי מאשר ימי בין המצרים. השאלה היא כללית הרב בעניין שחיינו, כן? ואני אפרט את השאלה לימי עומר. חולצה שאדם הרב קונה היום פשוטה, למשל יש ברוך שם ריבוי ושפע כלכלי של בלדים, כפי שידוע, מברכים שם מה שאני שמח. אם אני קונה רב פשוטה, נגיד חולצה קצרה, ארוכה ליום חול, לבנה, פשוטה רגילה, 40-30 שקלים, האם זה נקרא שאני שמח לברך עליה שהחיינו? ושאלה כללית לגבי העומר, האם כדאי לדחות את זה לשבת, או אם אני יכול להחמיר ולהעביר את זה לאחרי לגבי העומר?
דעת רוב ככל הפוסקים שאין בעיה שברכת שהחיינו בימי ספירת העומר, והוא עדין גם לגבי פירות חדשים, או עדין לגבי בגדים חדשים. שבגד חדש יש לנו כלל שמברכים עליו שהחיינו, כי אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אם כי בתלמוד ובמקורות מוזכר שהיו מברכים עליו מלביש ערובים, אבל לא נהגו כך, אלא נהגו לברך ברכת שהחיינו על בגד חדש. עכשיו, מה קורה עם ספירת העומר? כתבו על זה הפוסקים, עיין גם בחזון עובדיה, העריך בכך הרב ילקוט יוסף. גם אני בעני אותי הזכרנו כך בספר תורה בציון, ששם יש הלכות מנהגי הספירה. דעת רבי חיים פלאצ'י ורבנו יוסף חיים, הם היו קצת מחמירים בכך, וטענו שבימי החול כדאי שלא יחדש ולא יברך שהיינו, אלא יניח את זה לשבת. יוצא שלהלכה מותר בכל יום מימי העומר, כולל ימי החול, כן לברך שהיינו. אבל אם אדם שואל אותנו, והוא יכול להתאפק, והוא יכול להשאיר את זה לשבת, ואז בשבת יברך, ובשבת הכוונה, לאו דווקא ביום שבת כשנכנסה שבת, גם לפני שנכנסת שבת, הוא רוצה ללכת לבית הכנסת, הוא רוצה ללבוש את אותו בגד חדש שהוא קנה, והוא בא לברך עליו שהיינו, אז זה ודאי נקרא לכבוד שבת, שהרי ביום שישי הוא לא לבש את זה, אבל כעת שהוא מתכונן לצאת לשבת, זה לא משנה אפילו אם הוא נוסע מעיר לעיר, או זה הפרש של כמה שעות קודם כניסת שבת, אין בזה בעיה, הוא יכול לברך שהיינו, ואז ילבוש. עכשיו, מה ששאלת לגבי חולצה, נכון שיש מי שאמר שדווקא אם הוא שמח, בגד שהוא שמח, אבל יש הרבה אנשים שהם שמחים על כל חולצה שהם מחליפים או חולצה שהם מחדשים, וגם איפה ההודעה והחיוב של ההודעה להשם יתברך, כמו שכותב הרעבד, הרעבד כתב שעל כל הנאה אנחנו צריכים כן לברך, וברכות השבח, גם אם אדם לא מחויב בהם, אבל כשהוא יכול להיות מחויב, הוא כן חייב. כגון אם הוא הולך ורואה את הים שלא ראה אותו 30 יום, הוא יברך עליו כדין הרואה את הים הגדול, וכן על זה הדרך. לכן גם כאן, בברכת שהיינו, כל שיש לו מעט שמחה, ואפילו מעט, ובפעם הראשונה לפחות, הוא כן יברך. ויותר מזה, אני אוסיף, הקטן אני ואוסיף ואומר, שכדאי שהאדם יחשוב קצת לפני שהוא מברך שהיינו. הנה, אני זכיתי לחיות, יש אנשים שלא עלינו נספו, אם זה בתאונות דרכים, אם זה בכל מיני תאונות לא עלינו, אם זה חולאים וכדומה, והם לא יכולים לחדש כעת בגדים, ואתה חי ואתה כן יכול לחדש. אז על עצם זה שהיית וזכית לבלות בגדים ולחדש בגדים, זה דבר חשוב. והרעיון הזה לקוח גם מכמה מהפוסקים שכתבו לגבי פרי חדש, שיש מי שכתב שיחכה עד שבת, ויש מי שכתב לא, למה יחכה עד שבת? מי אמר שיחיה עד שבת ויזכה לברך עליו שהיינו? עד כדי כך. אז אם כן, יוצא איפה שכדאי להזדרז וכן לברך ולהודות לשם יתברך, רק מה? אמרנו שלכתחילה ישאיר את זה לשבת אם הוא יכול.
אם הוא שכח לברך, אם הוא שכח מה הדין, אם הבגד עליו שעה, שעתיים, הוא יכול לברך או לא?
כל עוד והבגד עליו הוא מברך, אבל ברגע שהוא פשט אותו, זה כבר, זה דבר חדש, זה לא חדש כבר, אז זה כבר שינוי והוא לא מברך.
יש לכוח, שבת שלום.
תודה רבה.
שבת שלום, תודה רבה, ואנחנו עם אבי מגבעתיים, שלום לך.
שלום, שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
השאלה שלי לגבי פרשת תזריע שקראנו בשבוע שעבר, התורה מבחינה בין זכר שיש 33 ימי תואר לנקבה שיש כפול 66 ימי תואר.
אמת.
רק שבתורה כתוב לגבי זכר שהאישה תשב בדמי טהרה, בדמי טהורה, ולגבי נקבה כתוב תשב על דמי טהורה. מה ההבדל בין מה התורה רוצה ללמד אותנו בשינוי הנוסח הזה?
הסיבה היא פשוטה. מכיוון שאצל בת זה יותר זמן, לכן אמרה התורה על, כי זה אחרי הכל זמן די ממושך של חודשיים, אם כי ההלכות הללו, אני אקדים ואומר, לא שייכות בימינו. היום האישה היולדת, אחרי שהיא מבריאה והיא קמה והיא יכולה להיות, להתנהל בכוחות עצמה, והיא פסקה מלראות, עושה את כל ההלכות ואת כל הכללים של הטהרה של ספירת השבעה נקיים, וגם לפני כן את ההפסק ואת התבילה, הכל כדת וכהלכה, בלי הגבלת זמן או תחום של זמנים, אלא כל שהיא נטהרה. עכשיו, לעצם הדבר, למה אצל נקבה זה כפול? רבי נתן איישיץ נכנס לחקירה הזאת, ראיתי שעוד מהמפרשים גם נכנסו. הסיבה היא פשוטה, כיוון שהנשמה כשהיא באה של בת, היא לא רוצה כל כך לבוא לעולם, אבל של בן כן. מה הפליה הזאת? פשוט מאוד, כיוון שהגבר הוא חייב ברמח מצוות עשה ללא יוצא מהכלל, וגם יש לו שעשה לא תעשה. אז לכן האדם נולד על כורחו. למה על כורחך אתה נולד? כך מובא במשנה באבות, מפני שיש יותר סיכוי שיעשה עבירה מאשר יעשה מצווה, כי המצוות הם רק 248 ואילו הלווים הם 365. אז על כורחך אתה נולד, אבל בבת זה עוד יותר על כורחך. על כורחך בת בנו של על כורחך, מפני שהבנות הן פטורות מכל המצוות אשר זה הזמן גרמם, שזה קרוב ל-150 מצוות, ונשאר להם מצד שני בסל של הלא תעשה. כל הלא תעשה יש חוץ משתיים, שזה לא תקיף ולא תשחית את פעת זקניך. אישה מותרת בלא תשחית את פעת זקניך, ומותרת בלא תקיף פעת ראשך. אז אם כן, יוצא שיש לה 363 לאווים, בעוד שהמצוות עשה ירדו כמעט ב-150, 120 עד 150. זאת אומרת, לאישה יש רק 200, אפילו 200 אין לה. בקושי יש לה 100 וכמה, 100 פלוס, 120, 130 מצוות עשה שהיא כן שייכות בה, ואילו הלא תעשה זה כפול. לכן, אומר רבי נתן איישיץ, זו הסיבה שהנשמה שלה ממתינה ומתעכבת מלרדת לעולם הזה. לכן גם הוא אומר שכך בדקו וראו שאצל ההיריון של הבת זה קצת נמשך יותר מאשר ההיריון של הבן. יש כנראה סיבות נוספות או עוד כל מיני סיבות, אבל זו הסיבה הרוחנית. ולכן אצל בת צריך 66 ימים, ואצל בן זה רק 33 יום. תודה רבה,
חזק וברוך לרב. ואנחנו עם מאזין מבאר שבע, מיודענו אלעזר, שלום לך.
שלום וברכה לך בראש ולך כבוד הרב, הרבה בריאות הרב. אנחנו צריכים לשמוע אותך כל ערב וערב שבת בעזרת השם, תמשיך כאן פני המשיח הרב. הרב, יש לי שאלה, שומע אותי הרב?
כולי אוזניים, שני אוזניים.
הרב, יש לו גם דש מאברהם אובני.
תודה.
הרב, אנחנו, יש לנו שני פרשות מחוברות. ועכשיו, לפי מה שהבנתי מהרב כל הזמן, שאנחנו קוראים בשבוע הראשון, את הפרשה הראשונה, אחרי מות. כן. אני גומר אותה ביום שלישי, למשל, ואני ממשיך את קדושים והולך לפי הסדר. האם אני עושה נכון הרב או לא? זה שאלה אחת. אבל
סליחה,
אני ראיתי בחוק לישראל הרב
במהירת
עיניים
תנוגע,
בהקדמת
כן.
החידה הערש חיים סעיף זין, אבל לא הבנתי, כתוב בשבוע שקוראים שתי פרשיות בשבת קודש, יקרא הסדר של הפרשה ראשונה בלבד, ראשית ששיעריה ניכרים. מה זה הדבר הזה הרב?
כן, פשוט מאוד, כך עושים.
מה זה ראשית שיעריה ניכרים?
אני לא מכיר בדיוק את אין לפני את הספר לומר לך, אבל אני יכול להגיד לך באופן כללי.
כן הרב,
באופן כללי לגבי קריאת חוק לישראל שתיקן רבנו ארי, תיקן אותו, ולמעשה זה היה כבר לפני כן, זה עוד בזמן הגמרא, מדין ישלש אדם שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. אבל רבנו ארי תיקן את הסדר כפי שהובא בספר פרי עץ חיים לרבנו, רבנו חיים ויטל שם כותב, והוא כותב דברים חמורים שמי שלא עושה את החוק לישראל לא מקיים כל שבוע, עליו נאמר מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות, עד כדי כך. אבל בכל אופן, כשיש שתי פרשיות, אז לא צריך לקרוא את הפרשה השנייה, כי כל העניין לקרוא מספר פסוקים מסוים, תורה, נביאים כתובים, פרק משנה, קטע גמרא, קטע מהזוהר, ואחר כך מה שהוסיף הרב חידה ויוסף לחוק, הוא הוסיף הלכה ומוסר כל יום. אז זה אני מספיק שקראתי את של פרשת החרמות השבוע, בזה יצאתי ידי חובה. אבל יש דין אחר, יש מסלול אחר של זה, מה שהגמרא אומרת, שחייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. מתי זה? זה ביום שישי, היום. היום צריך לקרוא את כל הפרשיות, אז גם מי שקרא חוק לישראל משך השבוע, הוא צריך היום לקרוא את שתי הפרשות, שניים מקרא ואחד תרגום, גם החרמות, גם קדושים, ולא החרמות לבד, מפני שאם ימשיך יקרא רק את החרמות, ושבוע הבא הבא עלינו לטובה זה פרשת אמור, נמצא שהוא יחיסר את פרשת קדושים, וזה לא נכון, כי צריך להשלים פרשיותיו עם הציבור. לכן רק לגבי חוק לישראל נאמר שאת הפרשה הראשונה קוראים, אבל לגבי שניים מקרא ואחד תרגום שקוראים בשישי או בשבת, זה כן הוא קורא מלא את שתי הפרשיות כולם. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לעזר מבאר שבע. אנחנו עם אריאל מעיר הקודש צפת. שלום לך אריאל. שלום אריאל.
שלום הרב.
שלום שלום.
שלום. אני עברתי ניתוח אורולוגי קצת מורכב, ואני מחובר לקטטר מהבטן בערך למשך חודשיים. שאלה שלי היא לגבי ברכת אשר יצר, מתי אני צריך לברך אשר יצר, כי אין לי הרגשה שהקטנים יוצאים. ושאלה שנייה, כיוון שאני חזן בבית כנסת, האם מותר לי לעלות חזן ולהתפלל, אף על פי שאין לי ריח, אין ריח בכלל, והשקית מוחבאת תחת הבגד, אם כאילו בגלל שאני יודע שאני מחובר לכל זה, האם יהיה מותר לי לעלות חזן ושאר הדברים בבית
כנסת? בנתי, השאלה שלך מובנת וברורה לחלוטין, דנו בזה אחרוני הפוסקים, יש בציץ אלעזר, יש ביביע עומר ויש בעוד ספרים שדנו בשאלה הזאת. לגבי עצם ברכת אשר יצר, אז הפוסקים כתבו שאם הוא מרגיש מתי זה כן יוצא ויש לו הרגשה ותחושה וזה לא טפטוף שבא טפטיף, אז באמת כל פסקה של זמן ואפילו לכמה דקות הוא יברך אשר יצר. אבל אם אין לו את ההרגשה הזאת, אז יברך פעם אחת ביום לכל היום כולו. לגבי עצם השאלה אבל... לגבי הזכרת דברים שבקדושה, קריאת שמע, תפילה וכדומה, ההלכה אומרת שאין בזה בעיה. ולמה? כי הגמרא עצמה דנה בשאלה הזאת. הגמרא אמרה צועה בעששית קורא כנגדה, ואילו ערבה בעששית אינו קורא כנגדה. ואמר רבה, מה ישנה זה מזה? הוא הביא פסוקים. בצועה בעששית כתוב, ושבתה וכיסית את צעתך, בכיסויה תליה מלטה. אז גם אם זה מכוסה בכיסוי שקוף, זה מועיל. אבל בערבה צריך שיהיה מכוסה לחלוטין, שהעין לא תראה, לא תשלוט בו. ולכן בערבה, גם אם מכוסה, אבל שקוף, לא מועיל. מדוע? כי הפסוק אומר, ולא יראה בך ערבה דבר. יראייה תליה מלטה. כך אומרת הגמרא. אז יוצא שלגבי מה ששאלת, אז משום הכבוד, ודאי שהוא יחסה את זה בבגדו או במעיל, או עכשיו קיץ, אז לא תמיד יש מעילים, אבל במגרת, באיזה
אפשר,
כלי...
אפשר הרב, זה מתחת למכנס, זה קשור.
לא משנה, לא רואים את זה, תחת המכנס לא או כל דבר אחר. לא עכשיו השאלה לגבי להגיד דבר שבקדושה, כן, הרי הוא חייב בקיעת שמה, הוא כן יוצא ידי חובה, בכל זה, וכיימלן מי שיצא מוציא אחרים, אז אכן אתה יכול להוציא אחרים ידי חובה, יכול לעלות
יצר, אין לי הרגשה, השקית מתמלאת אבל אני לא מרגיש כלום.
כן, אבל אם הוא מרגיש מתי זה כן יוצא, יש כאלה שכן, תלוי לאן זה מחובר, אז באותה שעה, באותם רגעים או באותו רגע הוא צריך לשתוק. וממילא תהיה לו בעיה אם זה יקרה לו באמצע שהוא חזן ושליח ציבור. אבל על פניו, כיוון שהוא לא מרגיש וזה יוצא ישירות מהגוף ולא בדרך הטבעית שזה יוצא, אז אפשר יהיה. אין שום בעיה.
תודה רבה לרב.
תודה ורפואה שלמה.
אמן.
רפואה שלמה ובמהרה, חזק וברוך לרב, תודה לשואל מצפת. ואנחנו עם גברת ציפורה מגני תקווה.
כן, שלום כבוד הרב, חודש טוב. רציתי לשאול את הרב, אם יודעים איפה הקבר של שאול המלך, ואם כן, איפה אפשר לבקר אותו, איפה זה נמצא?
האמת שיש כמה גרסאות, ואין לנו סימון מיוחד לגבי קברו של שאול מלך ישראל. יש אומרים שהוא תמון באזור הגלבוע, שם איפה שהוא נהרג, במלחמה עם הפלישתים, ויש אומרים שבאזור ירושלים. יש כמה וכמה סימונים. בספרי התיירים שביקרו בארץ ישראל ב-1200 שנים האחרונות, מוזכר פה ושם, אבל לא הרבה, והם הסתמכו על המקומיים, שהם לא היו יהודים, התושבים המקומיים, שקראו כל מיני שמות וכל מיני כינויים. כך שאין לנו, אנחנו לא יכולים להצביע באופן ברור על מקום מסוים. תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום, תודה על השואלת. ואנחנו עם מאזין מהדרום, שלום לך.
שבת שלום כבוד הרב, חילך לרועי.
שבת שלום ומבורך.
רציתי לשאול, אדם שמתגלח בחול המועד, האם יש איסור שהוא יהיה שליח ציבור, בפרט שיש שליח ציבור ירא שמיים במקום, ואם אפשר הרב יחכים אותנו בנושא של המילה פלג מנחה ולא פלג, האם יש לזה שני משמעויות או רק פלג מנחה?
מה, לא שמעתי את הספר בנושא של...
אמרתי... הרב יחכים אותנו בנושא של המילה פלג ולא פלג מנחה. האם יש לזה שני משמעויות או ש...
אני לא יודע אם זה שתי משמעויות, אבל כך נהגו הספרדים, שהיו אומרים פלג המנחה, וזה יותר מדוקדק לפי הדקדוק, כמו שזה פלג, פלג מראשו חצי. הרי מה, איך אנחנו יודעים את הזמן? לוקחים את זמן מנחה קטנה וחוצים אותו לשני חצאים. ואז זה פלג המנחה ולא פלג, לא שייך להגיד פלג. עכשיו, לגבי עצם השאלה, שאלת, סליחה, ברח לי מהראש, מה שאלת?
לגבי שליח ציבור שמתגלח.
שליח ציבור, כן. נכון שקודם כל תספורת בחול המועד, זה כולל גילוח, זה הלכה. זה לא מנהג. ספירת העומר זה כן מנהג. ולא שיש הבדל משמעותי ביניהם. אבל בחול המועד, בוודאי מי שמתגלח בחול המועד, ודאי שאסור לו להיות חזן, כיוון שהסיבה היא פשוטה. כל הפוסקים כותבים שגם דברים שנאמר שיש מי שמתיר או יש מי שסומך על הסברה המקלה, אבל זה לא מדובר באדם שהוא ממונה על הציבור כל מינוי של קודש. זה כולל רב המלמד תורה את ישראל, ציבור קטן או גדול, זה כולל משגיח כשרות, זה כולל מוהל, זה כולל שוחט, זה כולל חזן שקורא בתורה. כל אלה נקראים כלי הקודש. כל האנשים הללו, ועוד יש כל בעלי התפקידים שכמו סופר וכדומה, כמו שראינו בהלכות שחיטה, מרן ביקש שהשוחט, כולם קשרים לשחוט, אבל השוחט צריך שיהיה ירא השם מרבים. זאת אומרת, הוא ביראת שמיים הכי גדול מכולם. אז בוודאי שזה לא כבוד הציבור שיעלה אדם שהוא מגלח את זקנו בחול המועד, והוא יעלה להיות שליח ציבור. ודאי שלא. ולא רק בחול המועד, אלא גם מועדים בספירת העומר. כיוון שספירת העומר קיבלו את זה ישראל כמנהג קדום, והמנהג הזה התקבל בכל ישראל, הן לפי הפשט, הן לפי הקבלה, ויש לו טעמים רבים למה אנחנו לא מסתפרים ולא מתגלחים בימים האלה. לכן אין להעלות שליח ציבור אחד כזה. אם הוא עלה, למשל, עולה ערי, יש הרבה פוסקים שמתירים, מקלים. אבל בטוב שליח ציבור קבע ודאי שלא. ולא רק שליח ציבור, הוא עדין גם, כמו שאמרנו, שאר בעדי התפקידים ששייכים לקודש צריכים להיות זהירים ומדקדקים במצוות. תודה רבה.
שלום וברכה. שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
אני מקשיב קבוע בשידור שהרב משדר ביום שישי. באחד השידורים הרב אמר שלא צריך ברכת כהנים, יברכה ולא יברכה. האם צריך להעיר הכהנים שאומרים יברכה?
האם, מה השאלה עוד פעם?
לא שמענו,
גאלי. לחזור לשאלה הרב?
כן, לא שמענו אותך, בבקשה.
אוקיי, אני מקשיב קבוע בשידור ביום שישי שהרב לא שדר.
אוקיי. מה הייתה השאלה? יברכה, לא הבנתי מה השאלה.
נוסח ברכת כהנים היא יברכה או יברכך. הרב אמר לפני מספר שבוע...
יברכך. למה? השווה שם הוא נח ולא נע. ורש זה סגול. אז יברכך. לא יברכך. מה לעשות שיש היום זמרים... שהם לא יודעים את הפסוקים, לא יודעים לקרוא. אז הם שרים, יברכך השם מציון, וזה טעות. יברכך. צריך לומר, יברכך אדוני וישמרך. אז רש זה סגול, והכף הראשונה, הכף הלא פשוטה, היא בשווה נח. אז היא סמוכה לכף שאחריה. יברכך. תודה רבה.
הבנתי על השאלה שלי, אם אני צריך להעיר לכהנים שאומרים ברכך.
תודה.
תודה רבה. תודה לך יעקב מחשמונאים. אנחנו עם מאזין מבנימין, שלום לך המאזין. בבקשה.
הרב, הבן ישחי כתב אחרי סבירת העומר תפילות קצרות. השאלה אם בשבת במיוחד שחל סוף שבוע של העומר, כן, ויש שם סוג של וידוי, האם מותר לאפשר להגיד אותו בשבת?
יפה. אותה שאלה יש לגבי בשמחת תורה, כאשר עושים הקפות, אז יש שם גם כן איזה נוסח של וידוי. דנו בזה הפוסקים, כתבנו על זה בסייעתא דשמיא בשו"ת מבשרת ציון, שבאמת צריך לדלג את זה בשבת. וזו הסיבה, מי שיסתכל, הגאון הבן איש חי כתב נוסח שונה של הקפות לשמחת תורה מהנוסח המצוי בכל הסידורים. כדי לעקוף את הבעיה הזאת הוא צנזר קצת מהבקשות שיש שם, ויש קטעים שהוא דילג עליהם, ולא רק בגלל ענווה שבעלותינו על לבבנו שימס ליבנו וכדומה ולמדנו תורה שלא לשמע ועוד, לא, אלא גם בגלל שיש שם נוסחים של וידוי. בנוסח של וידוי אין לומר בשבת. ולכן, השאלה שלך במקומה עומדת, השנה שחל, ברוך השם, ספירת העומר, זה זהה עם ימי הספירה שלנו, עם ימי השבוע. למשל היום, זה יסוד שבתפארת, אז זה שישי, והלילה אנחנו נעבור לשבוע עגול, שבוע שלם. אז כאן שנעבור לשבוע שלם, וידוע שבכל סוף שבוע יש תפילה, גם הגאון חידה כתב על כך, ורבנו יוסף חיים גם משלו כתב תפילות משלו לומר אותם, ובאותה תפילה שמופיעה בספר לשון חכמים, אני אומר את זה תועלת המאזינים, מי שלא מכיר, אז בלשון חכמים חלק א' בסופו יש שם סימן שלם המדבר על הלשם יחוד של לפני הספירה, וגם התפילות וכל מיני בקשות שאומרים אחרי הספירה. אז הבקשה של יום יום אין שום בעיה, כמו למען כ"ב אותיות שמחה שאושרנו בספירת 22, זה ביום כ"ב, זה כבר יוצא ביום ראשון הקרוב, מוצאי שבת, יותר נכון מוצאי שבת וכדומה. אז יש לו דברים כאלה ודומיהם שהוא הביא שם על פי הסוד או על פי הפשט שאומרים אותם. את זה אפשר לומר. אבל יש תפילה שנועלת כל שבוע בשבוע, והוא מתפלל על אותה ספירה שפגמנו בה שתתקן. למשל השבת אנחנו נסיים את ספירת התפארת, אז כל הדברים השייכים לתפארת, כמו שאנחנו עושים בהקפות של שמחת תורה, בכל הקפה מבקשים איזה בקשה שייכת לאותה ספירה המתאימה לאותה הקפה. אז שם, כיוון שיש נוסח של וידוי, צריך לדלג את אותם שורות או את אותם קטעים, ויש שלא אומרים בכלל את התפילה, כיוון שמה לנו להיכנס לבעיות של תיקון פגמים וכדומה, בשבת אין תיקון פגמים. תודה רבה וישר כוח.
שבת שלום, תודה רבה, יישר כוח. כן, שומעים את הרב. עכשיו אנחנו עם מאזינה מהמרכז, שלום לך גברת רבקה.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול אם מותר להשתמש במגבונים לתינוק בשבת.
כן, זו שאלה עתיקת יומין. התשובה היא מותר, אבל לא ללחוץ. וגם יש כאלה שסוחטים לפני שבת את המגבונים, לא חייב לעשות את זה, כיוון שא', האמת שאין כאן משום סוחט, כיוון שהוא לא מתכוון לסחוט. האמא כשהיא מחתלת את התינוק והיא מנקה אותו, היא מתכוונת לסלק את הלכלוך מעליו ולא לסחוט, וגם לא בטוח שזה יבוא לידי סחיטה, כי זה לא חייב, זה מגלת לך, אבל היא לא חייבת שהיא עושה סחיטה. כיוון שכך, אז מותר להשתמש, אלא שלא ילחץ חזק, שאז על ידי הלחיצה זה כמו פסיק רשה, שוודאי יצא שם איזה נוזל, וזה יבוא להיכנס החשש סוחט בשבת, גם אם הוא לא מתכוון. אז לכן למעשה כן מותר להשתמש במגבונים, גם למבוגרים, גם לתינוקות, אבל בלי ללחוץ. תודה רבה.
רק אם אפשר עוד שאלה אחת, האם מותר להשתמש
בקרם ידיים
בשבת?
קרם ידיים, אז זה תלוי רק אם סובלים מאוד, לא לצורך של תענוג או כל מיני דברים. ואז יש שתי שאלות כאן. א', מדין תרופה בשבת, שאסור להשתמש בתרופה בשבת, גזירה שמי ישחוק סמנים. ויש שאלה שנייה לגבי ממרח. אז הרבה פוסקים אמרו שהממרח אין כאן, כי הוא לא מתכוון לעשות שכבה, וכי מי מורח את הידיים שלו כדי לעשות שכבה מסודרת על גבי היד? לא. אז מה נשאר? השאלה של תרופה. אז אפשר לעשות בשינוי. אנחנו אומרים להם להפוך את כפות הידיים גב אל גב ולשפשף אותם יחד, ובזה גם אין מרוח, וגם זה עבה בשינוי, ובשינוי יהיה מותר בשבת למי שסובל. ומי שיכול להתאפק לא לעשות כן בשבת, אז עד רבה, תבוא על הברכה. תודה רבה.
תודה לכבוד הרב, ואנחנו עם שלמה מעיר הקודש טבריה, שלום לך.
שלום ברכה רב.
שלום, שבת שלום.
יש לי שאלה, הנכדה שלי לפני חודש...
אני לא שומע, יש קיטועים בשידור, אני לא יודע מה קורה.
בכל רם שלמה, בבקשה.
עכשיו, הנכדה שלי נפטרה לפני חודש בדריסה של גוי, פה בדבריה, ואנחנו אמרנו עכשיו היה חודש, ואנחנו, אם נגיד, נמשיך להגיד קדיש, היא הייתה בת שלוש, אמרו לי לא להגיד יותר קדיש, ולא לעשות לנשמה, ולא כלום.
דודקים בהחלט, לפי ההלכה, אין דין של מה שיש אצל בוגר, מה גם שלא הגיע לכלל מצוות. יותר מזה, רוב הפוסקים כותבים שאם לא הגיע לגיל 20 גם לא צריך, כי אין לו דין בשמיים. כי הגמרא אומרת אין מענישים בדין של מעלה אלא מבין 20 והלאה. אז עד גיל 20 יש הרבה שכותבו שלא צריך לעשות, אבל נוהגים העולם לא יבוא ולא יהיה, אם הגיע לגיל מצוות שכן לעשות קדיש, אבל למטה מגיל 12 לבת ולמטה מגיל 13 לבן לא יבוא ולא יהיה, אז בהחלט אין צורך לומר קדיש, כי אין בזה שום עניין של עילוי נשמה או תיקון של הנפש, אלא זו נפש מתוקנת שבאה כאן לפרוע איזה חוב מסוים. וללכת אל מקומה בשלום. אז שיהיה לכם רק בשורות טובות ורק עניינים טובים ושמחות רבות.
אמן.
והמקום ימלא חסרונכם.
אמן, תודה רבה.
אמן, אמן, בשורות טובות, תודה לרב. אנחנו עם הגברת יהודית מירושלים, שלום לגברת.
שלום,
אני לא שומע פתאום את ה... בין גברה לגברה, אני לא שומע את הברכה הראשונה והברכה האחרונה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
תודה על כל מה שאתה עושה. רציתי לשאול, סבתי נפטרה באי באייר. אנחנו עולים לקברה בערב לפני בדלת באייר, ורציתי לשאול אם אפשר להקדים את ההזכרה שאנחנו מקיימים בבית הכנסת לג' באייר, כדי שרוב הילדים והנכדים יוכלו להשתתף.
נכון, אפשר לעשות כן, ולכתחילה כדאי תמיד שזה יהיה אחול באותו שבוע. כלומר, השנה הזה באייר היה שישי, אז כבר מיום ראשון אפשר להקדים את ההזכרה.
כן.
כל אותו שבוע מאחרי שבת. אבל לפעמים זה חל ממש ראשון או שני, ואז אם אנחנו נקדים את זה שבת לפני או שבוע לפני, זה לא כל כך יש לו השפעה. השפעה יותר מסיבית יש לטובת הנפטר שאנחנו נלמד או נאמר, והראיה מאמירת הקדיש, שכן המנהג הוא כאשר חל יום פטירה של מישהו, יום השנה שלו, נאמר בשבוע הבא עלינו לטובה, אז חל ביום שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אז מהערב הזה, יום שישי בערב, עם כניסת השבת, אחרי קבלת שבת, במה מדליקין, אומרים קדיש, מתחילים להגיד קדיש ברצף, כך מנהג הספרדים, האשכנזים אומרים רק ביום הפטירה, אבל אנחנו הספרדים מקדימים, והסיבה כי רבנו ארי כתב שכל נפטר שמגיע הזמן יום פטירתו באותו שבוע מעלים אותו, ומתי מעלים אותו? כבר בשבת שלפני. כלומר, הרי כל שנה הוא חייב לעלות עוד מדרגה שהוא לא היה בה בשנה שעברה. אז ממילא שמגיע השבת, אז רוצים, מחליטים בשמיים לעלות אותו למקום זה וזה, אז כבר משבת מתחילים לעלות אותו. ולכן טוב שהבן והבנים יקראו קדיש מכניסת שבת והלאה. במנחה של יום שישי אין צורך, אבל בערבית כן. אז מערבית והלאה כן. מה יוצא מכך? שבאמת העילוי של נשמת הנפטר היא בתוך אותו שבוע שיחול בו יום הפטירה. אז לכן אפשר יהיה להקדים, וגם יש כאלה שגם אם חל חול המועד, אז מקדימים גם שבוע בכלל לפני כן, אז גם כן יש מקום לסמוך, לעשות כל שעושים בכבודו שנפטר, אז זה מועיל בהחלט. תודה רבה.
תודה וחזק ברוך, שאלה מהפורום כבוד הרב.
יש איזו תקלה טכנית, אני לא שומע כלום.
אותי הרב שומע?
סליחה, עכשיו שמעתי אותך. אבל כבר כמה מאזינים שאני לא שומע אותך.
אז אני אגביר פה את ה...
בבקשה, לא, משהו התנתק כנראה. כן.
חזק וברוך, תודה לרב. שאלה מהפורום, שואל המאזין, אישה שיש לה אורך כנשים עדיין, והיא רוצה להתנדב לרחצת נפטרות. לטהרה, האם יש בעיה עם זה שיכולה לצורך?
אין בעיה, אין בכלל בעיה. דנו הפוסקים יותר מזה. היין יש תשובה בישות יביע עומר לגבי מדינות מסוימות בחוץ לארץ, שלצערנו שם אין יהודיות שיכולות לטפל בנפטרות, אלא רק לא יהודיות, והתירו עד כדי כך. אז אם אפילו בלא יהודים עסקנן, אז גם במקרה כזה אפשר יהיה, ולכן יהיה מותר לה באותם ימים כן לעסוק בזה, מה גם שזו מצווה שלא כולם מוכנים לעשות את זה, ולא כל אישה מוכנה לעשות כן, ואשרי אותה אישה, כי זה סגולה לאריכות ימים, היא מחפרת את אבונותיה, מחפרת על כל הדור, היא עוזרת לנפטרים, זה חסד של אמת. גם אם מקבלים עליו שכר, אבל השכר הוא פסיק קטן לעומת ערך המצווה הגדולה הזאת, ולכן אשריה ואשרי חלקה, ובפרט כשאין מישהי אחרת שתעשה כן, אז תעשה ולא תפחד ולא תחשוש. תזכו למצוות, שיהיה רק מצוות בבשרות טובות, ויבולע המוות לנצח בעזרת השם.
אמן ואמן, חזק וברוך, תודה למאזין. אנחנו עם אבנר מבאר שבע, שלום לך אבנר. אבנר?
כן.
סליחה, לא שמענו.
רציתי לשאול את הרב, מה הדעה אומרת לגבי יום העצמאות? להגיד הלל, להגיד תחנון.
אבל מה אתה רוצה ממני עכשיו?
לא, כבוד הרב, אני רוצה לדעת מה הדעה של הרב עובדיה, מה הדעה את אומרת, להגיד, פשוט אני כל שנה.
ולמה להיכנס לזה? טוב, בוא נוותר על זה. תודה רבה.
תודה לאבנר מבאר שבע, ואנחנו עוברים למאזין הבא, אנחנו מתל אביב. שלום לך משה.
שלום משה, שלום לחכם.
שלום וברכה רבה.
שלום שלום. אנחנו, אני ושכמותי, מדי פעם מגיעים לירושלים ברגלים, ועוברים שם במתחם של מה שמיוחס לקבר דוד. ואנחנו ראינו ש... מה שמנוגד לדעת כל ראשון שהתייחס לסוגיה הזאת ולרוב האחרונים, ראינו נוסחי תפילה שפונים באופן ישיר לאדוננו דוד עליו השלום, קום דוד וכל מיני דברים כאלה. זה ברור שהדבר הזה הוא מנוגד לכל הראשונים שהתייחסו לסוגיה הזאת ולרוב האחרונים. אני שואל, האם זה ראוי לשים נוסחי דברים כאלה, תפילות כאלה? פנייה להמת, לא משנה מי שזה יהיה, אם זה אברהם אבינו וכו'. הרי הדבר הזה מנוגד להלכה. האם החכם חושב שראוי...
כמובן, אתה מרשה לי לענות לך?
כן, בבקשה.
תודה. אז תראה, רוב ככל הפניות והבקשות הללו הופיעו, אם זה בספר מאיר בת עין על קבר רבי מאיר, אם זה בספר הילולה רבה על קבר רבי שמעון בר יוחאי, ובעיקר בספר לשון חכמים שהזכרנו אותו מקודם, בחלק ב' להגאון רבנו יוסף חיים. עכשיו, יש לנו טעות בהבנת הנקרא, אני אומר לנו. למה? כי הבקשה שם היא לא ממנו שהוא יעזור. מה שאסור, אתה צודק בכל מה שאמרת, שכל הראשונים וכל האחרונים כתבו, שאסור לפנות למתים. זה למעשה תלמוד ירושלמי מפורש, שאומר על הפסוק, מי כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו, והירושלמי דורש אליו ולא למלאכיו, אליו ולא לנביאיו, אליו ולא לצדיקיו, לא תהי צובח לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא לקדוש ברוך הוא בישירות.
אז מה יש יותר מזה?
יש יותר
מזה. למה החילוק? אבל למה החילוק?
וואי, אין לו סבלנות. וואי, וואי, וואי.
סליחה,
אני
לא מבין את הדבר.
אני לא יודע. אז תשמע, ידידי, הפוסקים, כבר התבלבלתי מהטענות.
סליחה, באמת.
הפוסקים דנו, האם אני יכול לבקש מהצדיק שיבקש בעבורי, או אני צריך לבקש רק מהקדוש ברוך הוא שיעשה בזכות הצדיק. הרי למה הולכים לקברי צדיקים? הולכים לקברי צדיקים כדי שזכותם תעמוד לנו. ובאמת הגאון הבן איש חי בחלק ב' בלשון חכמים, בתפילה של השתתחות על קברי הצדיקים, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ולמען הצדיק הזה שלמד תורה וטרח כל ימיו, תעשה כך, כך, כך. כלומר, אני פונה לקדוש ברוך הוא. אז למה אני הולך לקבר של רבי שמעון לדוגמה? מפני שאני רוצה לעורר את זכות רבי שמעון. אבל חלק גדול מהפוסקים, ורוב הפוסקים, ואני מציע לך לעיין בשו"ת מבשרת ציון, חלקים ג' וד', שם חלק יורה דעה, יש את כל, השתדלנו, לא את כל, אבל השתדלנו, להביא את רוב הדעות וכל הדעות בנושא הזה. והסיבה היא כך, שמותר לי לומר לצדיק, תעלה ותבקש בעדי. אני לא אומר לו לעזור לי, זה ההבדל. אם אני אומר לצדיק, תרפא אותי, זה אסור, זה עבודה זרה. אם אני אומר לצדיק, אתה תתקן לי כך ותעשה לי כך ותעשה לי כך, אסור. אבל כן מותר ומצווה לומר לצדיק, תעלה ותבקש עליי רחמים. מאיפה הראיה? גמרא מפורשת במסכת סוטה. הגמרא אומרת על כלב בן יפונה, כאשר הוא הלך לקברי אבות. כתוב בפסוק, ועלו בנגב ויבוא עד חברון. שואלת הגמרא, ויבוא, ויבוא מי ואלה? מה זה ויבוא? לשון פרטי. הרי היו 12 מרגלים. אלא זה כלב שפרש מעצת המרגלים והלך לקברי אבות. מה אמר? כך לשון הגמרא. אבותיי, בקשו עליי רחמים. הנה אלה המילים. אבותיי, בקשו עליי רחמים. רבי שמעון, תתפלל עלינו. דוד המלך, תבקש עלינו. רחל אמנו, קומי ותתפלני ותבקשי. זה מותר, זה מצווה. זה מצווה. אבל להגיד למת, תעזור לי אתה, לא. זה אסור. אז זה כל החילוק. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך. הרב, עוד שאלה אחרונה מהפורום. שואל המאזין לגבי שום כלוף, ואני מקריא את השאלה, האם אנחנו כספרדים יש לנו אישור להשתמש באריזה שמוכרים בסופר שהוא כבר שום כלוף?
אני לא יודע, אני ראיתי, נתקלתי בשאלה הזאת כבר לפני שנה, ואני לא יודע על מה הם סומכים. יכול להיות שיש לזה קליפה דקה, אני לא בדקתי כי לא השתמשתי ולא נגעתי בזה, אבל אין שום היתר להשתמש בשום כלוף. ואגב, אם הוא כבר עורר את השאלה הזאת, אז אני עורר שאלה אחרת לגבי המגדניות למיניהם. כל המגדניות, כמעט כולם היום, מה שאני מכיר, אז כולם שהכרתי, מקבלות דליים של ביצים כלופים מוכנים בתוך דלי עם חותמת ותאריך, והתאריך הזה לא מעלה ולא מוריד. כי ראיתי את התאריך, עבר עליו כבר שבועיים אפילו, שבוע או שבועיים, שמים אותו במקרר, ואומר, יש לי שם חותמת של בדת. מה זה עוזר? הרי אותו דין, זה נזכר הכל יחד בגמרא במסכת נידה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, שלושה, העושה אותם, מתחייב בנפשו ודמו בראשו. ואלו הם, האוכל שום כלוף, ובצל כלוף, ובצה כלופה שעבר עליה הלילה. זאת אומרת, כל שעבר לילה שלם עם עלות השחר על ביצה כלופה, שום כלוף ובצל כלוף, זה אסור לאכילה. אלא אם כן זה מעורב עם משהו אחר. אז לכן יש את הבעיה הזאת. מה קורה עם השום הזה, הכלוף הנמצא בסופרים? אינני יודע. זה צריך לשאול את הבדץ, את אותו בדין, את אותו כשרות שנתן להם כשרות, מה הסיבה שהם נותנים לזה כשרות. תודה רבה. הבנתי שאני
מבין. כן, הרב, אנחנו דקה לפני חדשות.
אז שבת שלום. יש לך עוד משהו להוסיף?
לברך את הרב.
כן, אז אני אברך ותברך אותי, למה לא?
אנחנו הקטנים מברכים את הרב, כן.
תודה רבה לכולכם. תודה רבה לצוות. תודה רבה לעם ישראל. תודה רבה לקדוש ברוך הוא בראש ובראשונה, שהוא נותן לנו חיים וכוחות ללמוד תורה ולמד תורה. ותזכו להרבה אושר וברכה עד בלי די.